נזיר, דף מם, מתחילים בעזרת השם, דף למתת עמוד ב', 14 שורות מלמטה, במילה נזיר. אליפז, בנו של עשיו הרשע, זכה לומר דברי נבואה. דבריו נכתבו בספר איוב, פרק ד'. רש"י כותב איך הוא זכה לומר דברי נבואה. על ידי שנתגדל על ברכי יצחק אבינו. דברי הנבואה הוא קיבל על ידי מלאך השם. ובזמן שהוא קיבל את הנבואה, הוא פחד, פחד איום ונורא. אחד מהתיאורים שהוא מתאר את הפחד הנורא שהיה לו, הוא כותב, תסמר שערת בשרי. עמדו שערותיו. כשאדם פוחד, עומדים שערותיו. גם דוד המלך, שזכה ליראת שמיים מופלגת, אומר על עצמו, בתהילים מזמור קי"ט, סמר מפחדך בשרי. כל כך הוא פוחד מהקדוש ברוך הוא, סמר מפחדך בשרי. כשהאדם פוחד, שערותיו עומדות. אבל האם השיער בעצמו גם פוחד? יש רק דבר אחד שהשיער פוחד ממנו. מה הדבר שהשיער פוחד ממנו? מלאך השם מתגלה לאשת מנוח והוא מבשר לה. את ממתינה הרבה זמן לילדים. אומר הנביא בספר שופטים, פרק י"ג, את עתידה להיפקד כי יינך ארה ויולדת בן, אבל הוא יהיה נזיר. לכן אסור לו לגלח שיער ראשו. ומורה, הכוונה תאר, לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקיו, או נזיר אלוקים, יהיה הנער מן הבטן. והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. התאר נקרא בלשון מורה. למה נקרא שמו של תאר מורה? אומר מדרש רבה, ספר במדבר פרשה י' עוד ה'. למה נקרא שמו של תאר מורה? שאין השיער מתיירא אלא מן התאר, שהוא מגלחו גילוח של השחתה. והתורה אומרת על נזיר שאסור לו לגלח את שערו. איך אסור לו לגלח את שערו? אז מצד אחד אומרת התורה, תאר לא יעבור על ראשו. ואיסור לא תעשה אם הוא מגלח את שערו על ידי סכין חד של תאר. בהמשך הפסוק, עד מתי? עד מלות הימים אשר יזיר להשם, עד אז קדוש יהיה. ואז מוסיפה התורה ואומרת, גדל פרע שיער ראשו. זאת אומרת, שאסור לגלח את השיער גם בכלי אחר, גם בצורה אחרת, כי הוא צריך לגדל פרע שיער ראשו, אבל זה כבר מצוות עשה. במשנה למדנו, נזיר שגילח בין בתר, בין במספריים, זוג, או שספסף עקר בידו, אפילו שערה אחת, כלשהו, חייב. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. התורה אומרת, תר לא יעבור על ראשו. אין לי מקור לחייב מלכות, אלא נזיר המגלח את שערו על ידי תר. אבל אם הוא תלש את שערו, או מירט על ידי סם, או ספסף על ידי שעקר בידו כלשהו, אפילו שערה אחת, מניין שגם אלה אסורים. תלמוד לומר, בהמשך של אותו פסוק, בסוף אותו פסוק, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, שלא יסיר את השיער בשום דבר. ואם הוא מגלח, הוא עובר בעשה, שלא קיים מצוות גידול פרע של שיער ראשו. אלה הם דברי רבי יושיע, שעל גילוח בתער הוא חייב מלכות, כי הוא עובר על לא תעשה, ועל גילוח בשאר דברים הוא עובר על עשה. רבי יונתן אומר, כיוון שנאמר בתורה תער, אין לי לחייב אותו אלא כשהוא מגלח בתער. אם הוא מרת או תלש או ספסף כלשהו, באמת הוא פטור. אפילו הוא לא עובר במצוות עשה. שואלת הגמרא על רבי יונתן, למה הוא לא עובר על מצוות עשה, כשהתורה מפורש אומרת, והכתיב, קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו, ואם הוא חותך את שיערו, הוא לא מגדל אותו. תרץ את הגמרא, הפסוק, קדוש יהיה, גדל פרע, לא בא לאסור גילוח בשאר דברים שמעבירים בהם את השיער, אלא זה בא למאמרה, לומר, דים גילח לי בתאר, אם הוא גילח את השיער בתאר, הוא עובר קיים עלי, לא רק בלא תעשה של תאר לא יעבור על ראשו, אלא גם בעשה וגם בלא תעשה. זה ברייתא אחת. ברייתא שנייה בנושא הזה. תניא אידך. התורה אומרת תאר לא יעבור על ראשו. אין לי לאסור בלא תעשה, אלא כשהוא מגלח על ידי תאר. אבל אם הוא תלש או מרת או ספסף כלשהו מניין שהוא עובר על הלא תעשה של תאר לא יעבור על ראשו, לפי הדעה של הברייתא השנייה, שזה כבר דעה שלישית, תלמוד לומר, לא יעבור על ראשו. משמע שלא יעבור שום דבר לגלח את ראשו. באופן שמגלח כאין תאר, שהוא קוצץ את השיער מעיקרו לגמרי, שכל צורה שהוא מגלח, קוצץ את שערו מעיקרו, כמו על ידי תאר, נאסר בלא תעשה. אם כן, יש לנו כאן שלוש דעות. דעה ראשונה, זאת אומרת, לפי הסדר של הדברים, רבי יונתן, הוא סובר שהאיסור הוא רק על ידי תאר. שאר הדברים פטור לגמרי. אחרי זה יש דעת רבי יושיה, שעל ידי תאר יש מלכות, אבל על ידי שאר דברים יש איסור שמצוות עשה. ואחרי זה יש את הדעה של הברייתא השנייה, שגם בשאר דברים, לא רק על ידי תאר, יש מלכות של לא תעשה. אז על הדעה הזאת שואלת הברייתא, ומאחר שסופנו לרבות ממה שכתוב לא יעבור, כל דבר שמעביר את השיער ולא רק תאר, אם כן מה תלמוד לומר בתחילת הפסוק, תאר לא יעבור על ראשו, מספיק שיהיה כתוב לא יעבור, לא יעבור שיער ראשו. אלא מבאר את הברייתא. לפי שלא למדנו, לא היינו למדים לתגלחת של מצווה של נזיר. לתגלחת האחרונה, כשנזיר מסיים את הימים שהוא קיבל על עצמו נזירות, יש לו מצווה לגלח את שערות ראשו. לא מצאנו שם שיש מצווה שזה יהיה בתאר דווקא. הפסוק הזה כן למדנו שזה צריך להיות על ידי תאר. כי הפסוק אומר, תאר לא יעבור על ראשו בזמן שהוא נזיר. והמילה תאר מיותרת, כי הרי אנחנו מלמדים מי לא יעבור על ראשו, כל המעבירים של השיער אסורים. אז מכיוון שהמילה תאר הופכת להיות מיותרת, מעמידים אותה לעניין מצוות גילוח שבסוף הנזירות שהיא צריכה לעשות דווקא על ידי תאר. ולמה צריך ללמוד מכאן דווקא שהתגלחת האחרונה של הנזיר נעשית בתאר? כי אין לנו דרך אחרת מאיפה ללמוד. ללומדו ממצורע? אם אתה רוצה ללמוד בנזיר ממצורע שמגלח, גם מצורע ביום שהוא מצורע שקיבל תומת נגע צרת, בסוף תומעתו כשהוא נטהר, הוא מגלח את כל שערו בתאר. אז אולי תלמד גם לנזיר שמגלח את שערותו, את שערותיו בתאר. אי אפשר. שהרי נזיר מגלח רק את שיער ראשו, אז הוא קל. מצורע מגלח את שיער כל גופו, הוא חמור. אי אפשר ללמוד מהחמור לקל. כמו שאצל החמור החמיר, הוא גם אצל הקל אנחנו נחמיר. שאין דנין קל מחמור להחמיר עליו על הקל. יכול להיות שרק אצל החמור החמירו ולא אצל הקל. אז בזה שבמצורע שהוא חמור יותר, החמירו שצריך לגלח בתאר, לא נלמד לנזיר שהוא קל יותר, שגם צריך לגלח בתאר. לכן צריך את האיתור של המילה תאר, ללמד שמצוות גילוח בסיום הנזירות חיובה בתאר. רבי אומר, אינו צריך ללמוד שכשהנזיר מסיים את ימי נזירותו, הוא מגלח את שערותיו, זה צריך להיות על ידי תאר. לא צריך ללמוד את זה מאיתור המילה תאר. אלא, המילה תאר באמת לא מיותרת. מפרשים אותה כפשוטה שאסור לגלח בימי נזירותו, בתוך ימי נזירותו, בתאר. ומתוך לשון של הפסוק אפשר ללמוד שהתגלחת האחרונה של הנזיר נעשית גם כן בתאר. זאת אומרת, בימי נזירותו אסור לו לגלח בתר, וכשמסתיימים ימי נזירותו, הוא מגלח בתר. את כל זה לומדים מהמשמעות של הפסוק. שרי הוא אומר, עד מתי תר לא יעבור על ראשו? עד מלות הימים אשר יזיר. ואז מה יקרה? אז תר כן יעבור על ראשו. התורה אמרה, אחר מלות, כשמסתיימים ימי נזירותו, כשיש לו מצווה לגלח את שערות ראשו, אז לא תהיה תגלחת אלא בתר. שואלת הגמרא, מה לפי דעתו של רבי, כל האיסור זה לגלח רק על ידי תר? ובשאר דברים לא? ובברייתא הזאת כתיב, תר, אבל חוץ מזה, גם על ידי דבר אחר לא יעבור על ראשו. כל אופני הגילוח אסורים, והוא עובר עליהם בלב. מתרצת הגמרא, מה שנאמר תר, כדי לעבור עליו כשהוא מגלח בתר בשני לבים. זאת אומרת, כל האופנים שהוא מגלח את שערותיו, הוא חייב לב אחד, לפי דעת רבי. אם הוא מגלח בתר, הוא יהיה חייב שני לבים. שדורשים את המילה לא, גם לפניה וגם לאחריה. גם תר לא, וגם לא יעבור על ראשו. כל המעבירים עובר בלב אחד. ובתר הוא גם עובר על הלב הזה, אבל עובר חוץ מזה על עוד לב של תר לא. אמר רב חיסדא, ללקוט, כדי לעבור על הלא תעשה של איסור להתגלח ולקבל מלקות, מספיק באדם נזיר שגילח רק שערה אחת, כבר הוא עובר ומקבל מלקות. אדם תולש שערה אחת, מלקות, לא יומן כסופר. וכשהוא מסיים את ימי נזירותו, יש לו מצוות תגלחת שערותיו. אם הוא השאיר חלק מהשערות, הוא לא קיים מצווה, את המצווה של תגלחת. כמה שערות? לעכב בשתיים. אם הוא שתי שערות לא גילח, הוא לא קיים מצוות תגלחת. ואם הוא גילח את שערותיו באמצע ימי נזירותו, אז הוא צריך הרי לחזור ולגדל שיער במשך 30 יום לקיים מצוות תגלחת. אבל אם גילחו רק חלק מהשיער ונשאר חלק אחר, אז לסתור, דהיינו שהוא יצטרך למנות שוב פעם 30 ימי נזירות, אינו סותר אלא בגילוח של רוב ראשו. אבל אם הוא לא גילח את רוב ראשו, גם אם גילח חלק מהשערות, הוא לא צריך למנות שוב 30 ימים עד שיגדלו לו השערות כדי לקיים במצוות תגלחת. וכל שלושת הדינים האלה הם רק בתר. אנו אם הוא גילח בתר שערה אחת הוא לוקה, אם הוא גילח את כל שערותיו וגם את שתי השערות האחרונות הוא גילח לא על ידי תר, גם כן זה מעכב, הוא צריך גם לגלח את שתי השערות האחרונות על ידי תר, וכשגילח שנשארו לו רוב שיער, לומר שזה לא סותר 30 יום של הנזירות בשביל להמתין עד שיגדלו שערות חדשים, זה גם כן מדובר בתר. שואלת הגמרא, בתר אין, כן, אבל בדבר אחר במידי אחרינה לא, והרי קטני, למדנו בברייתא קודם, מניין לרבות את כל המעבירים, גם אם הוא לא מגלח בתר הוא עובר, אלא הימה, נאמר שזה לא הכוונה דווקא בכלי סכין חד ששמו תר, אלא מי שמגלח בפעולה כאין תר, שהוא עוקר את השיער והוא משחית את השיער משורשו, וגם אם הוא עושה את זה על ידי אופן אחר, לא על ידי תר, זה גם כן כלול בדברים שאמר רב חיסדא. ללקוט באחת, לעכב בשתיים ולסתור אינו סותר, אלא ברוב ראשו, שנאמר בתר, כוונה לא דווקא על ידי תר, אלא כל דבר שהוא כן תר. תעניין המייחי, באמת יש ברייתא כמו דבריו של רב חיסדא, נזיר שתלש, מרת, ספסף, אפילו שערה אחת כלשהו, אינו סותר, אלא בשביל לסתור. שיצטרך לספור שוב פעם 30 יום, אלא ברוב ראשו ובתר, היינו כאין תר. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון בר יוחאי, דעה חדשה. כשם ששתי שערות מעכבות בו, שהוא מסיים את ימי הנזירות, אם שתי שערות הוא לא גילח, הוא לא קיים מצוות תגלחת, כך שתי שערות שגילח בתוך ימי נזירותו, סותרות בו. דהיינו, אפילו אם הוא לא גילח את רוב שערות ראשו, אלא סך הכל גילח שתי שערות, כבר הוא צריך להמתין ששתי השערות האלה יגדלו במשך 30 יום כדי לקיים מצוות תגלחת. מביאה הגמרא משנה במסכת נגעים, פרק י' ד', משנה ד', תנן הטה. שלושה מגלחים צריכים לגלח שערותיהם, ותגלחתן מצווה. הראשון הוא הנזיר בסוף ימי נזירותו, והשני הוא מצורע בזמן שהוא נטהר מצרעתו, והשלישיים הם הלוויים בזמן שהם נבחרו במדבר לשרת במשכן. אז הם היו צריכים לגלח את שערותיהם. וכולן, כל אלה שגילחו שלא בתאר, לא עשו כלום. או ששיירו שתי שערות שלא גילחו, לא עשו ולא כלום. נבאר את המשנה. אמר מר, במשנה אמר התנה, שלושה מגלחים ותגלחתן מצווה. פשיטה. התורה אומרת, כל אחד מהם שצריך להתגלח. מה החידוש פה במשנה? מתרץ את הגמרא. מהו דתיים? היינו יכולים לטעות ולומר שמה שמצטוו לגלח, משום אבורי שיער הוא. אתה צריך לדאוג להוריד את השיער. לא משנה איך, איזה עוד אופן יש. על ידי איזשהו משחה שמסירה את השיער. והייתי חושב שאפשר לגלח את השיער אפילו אם הוא סך את שיערו בנשה, במשחה שמסירה שיער, הוא קיים את המצווה. אולי הוא לא צריך דווקא תאר, כמה שמעלה נתן במשנה, דלא. אלא רק על ידי תאר הוא יכול לקיים את המצווה. מה המקור לזה שהם מחויבים לגלח דווקא בתאר? קטני, במשנה למדנו וכולן שגילחו שלא בתאר, לא עשו ולא כלום. איפה המקור שצריך דווקא תאר? נעבור אחד אחד. קודם כל נזיר, צריכת שלנו, וגם דיברנו שיש פסוק שמדבר על תאר. אז בישלם אגבי נזיר, מה שהוא צריך לגלח בתאר, דכתיב תאר לא יעבור על ראשו, הבאנו כמה דרשות, איך הפסוק הזה מדבר על סיום ימי הנזירות, שאז הוא כבר כן מגלח בתאר. גם כלפי גבי וגבי לוויים כתיב מפורש בפסוק, והעבירו תאר על כל בשרם. אלא מצורע צריך לגלח בתאר מנעלה. וכי תימה, אם תאמר, תי-תי, נלמד מצוות גילוח במצורה ממצוות גילוח בלוויים, בנייניו. מה לוויים שכן הם טעונים תגלחת, ואיך הם מגלחים את שערותיהם? הפסוק אומר, והעבירו תאר, אין תגלחתן אלא בתאר. אף אני אביא את המצורה שהוא טעון תגלחת, וגם הוא אין תגלחתו אלא בתאר. אי אפשר ללמוד ככה. איקה למפרח, אפשר לפרוח. מה ללוויים שהם חמורים? שכן, הלוויים כשהם מינו אותם, כשהם נבחרו לשרת במשכן, גם אהרון הכהן הערים אותם, היה מניף את הלוויים בלי פלאים. הם טעונים תנופה בגופם. כיוון שיש עליהם חומרה, החומרה הזאת, החמירו עליהם גם שהגילוח יהיה דווקא בתאר. תאמר במצורה, לא מצינו בחומרה כזאת. צריך תנופה? מה פתאום? אז אם ככה, יש תנופה במצורה, לא באדם, אלא בקורבן שלו. אבל מכיוון שהוא עצמו אין בו תנופה, אולי לא נחמיר, גם שהוא יגלח בתאר. אז מניין נלמד למצורה? אלא, תהייתי מנזיר, אולי נלמד מצוות גילוח במצורה ממצוות גילוח בנזיר. כמו שנזיר מגלח בתאר, ככה גם המצורע. אי אפשר ללמוד למה. מה לנזיר שחמור שכן, קורבנו שהוא מביא בסיום הנזירות, טעון לחמים. הוא מביא איתו לחמים ביחד עם הקורבן. זאת אומרת במצורע, זה לא מצינו בו שהוא מביא לחמים. אולי גם לא נחמיר בו שיצטרך לגלח דווקא בתאר. אלא, אי אפשר ללמוד מצורע מלוויים או מנזיר. אולי נלמד משניהם יחד. מחדה לא עתיה. או מלוי או מנזיר, אי אפשר ללמוד. אבל תי-תי מתאר ויון, נלמד מהצד השווה שבשניהם יחד, שדינם בתאר, והוא הדין במצורה. וככה נלמד את זה בצורה הזאת. מהי-תי-תי, מאיזה משניהם נלמד? ממה יותר מסתבר ללמוד למצורה? תי-תי, נלמד שהמצורה צריך לגלח דווקא בתאר מהלוויים. כמו שהם מגלחים בתאר, הוא גם יגלח ביתר. אולי תדחה מה ללוויים שכן טעונים תנופה בגופם? נשיב על זה, נזיר יוכיח שהוא לא טעון תנופה בגופו. ואף על פי שלא טעון תנופה, בכל זאת התורה אומרת שהוא מגלח דווקא שערו ביתר. אתה רואה שלא החומרה הזאת שמניפים את גופו, זה מה שמשפיע שיגלחו את שערותיו ביתר. אם כן, שוב נוכל ללמוד למצורה שיגלח ביתר. אם תאמר שאי אפשר להוכיח מנזיר, כי מה לנזיר שכן? התורה החמירה שקורבנו טעון הבאת לחם. לכן החמירו בו שיגלח דווקא ביתר. מצורה, אין בו את החומרה הזאת. גם על זה נשיב. לוויים, גם קורבנם אינו טעון לחם, ובכל זאת הם טעונים גילוח ביתר. הם יוכיחו שהחיוב לגלח דווקא ביתר לא תלוי בהבאת הלחמים. וחזר הדין. אם תפרוך מלוויים, תאמר שהסיבה למה הם צריכים דווקא תר, כי יש בהם חומרה שהם טעונים תנופה בגופם, אז נלמד מנזיר. לא ראי זה כראי זה. חומרה שנאמרה בזה אינה אותה חומרה שנאמרה בזה. ולא ראי זה כראי זה. גם החומרה שנאמרה אצל השני לא נאמרה אצל הראשון. רואים שלא החומרות הם שגורמות את החיוב לגלח דווקא בתר. אז נלמד מהצד השווה שבהן. מה משותף בלוויים ובנזיר? שנטעונים תגלחת. ותגלחתן במה? בתר. אף אני אביא את המצורע שהוא טעון תגלחת, וגם הוא תגלחתו תהיה דווקא בתר. טוב. אמר לי רבה, מהמקום שנקרא ברניש, הוא אמר לרבשי, ולפרוך, יש לי אפשרות לפרוך את הצד השווה הזה. מה להצד השווה שבהן, בלוויים ובנזיר, שלכן התורה החמירה שתגלחתן תהיה דווקא על ידי תר, שכן הקורבן של כל אחד מהם קבוע, צריכים להביא בהמה. אין לו כסף להביא בהמה, שישיג. אין קורבנו בדלות. אם הוא דל, הוא לא מביא עופות במקום בהמה. אז לכן מחמירים בו גם שהוא מגלח דווקא בתר. מצורה הרבה יותר קל. תאמר במצורה שקורבנו משתנה בדלות, אם הוא עשיר הוא מביא בהמה, אבל אם הוא דל, אם הוא עני הוא מביא עופות. אז אם כך התורה אולי מקלה בו גם שהוא לא מגלח בתר. מניין נלמד שמצורה מגלח בתר? אז בדף ממה לפעמוד א', הגמרא מביאה שהדרשה של התנא של הברייתא הזאת, שזה בעצם רבי אליעזר, כמו שנראה בהמשך, הוא לומד שמצורה מגלח בתר מייתור של המילה ראשו שנאמר במצורה. מביאה הגמרא, אמר לי רבה בר משרשיה לרבה. היתנה של הברייתא, אני מתפלא על התנה הזה. מעיקרה, בהתחלה הוא אמר, ללומדו, ללמוד, נזיר שחייב בתגלחת על ידי תר, ממצורה אי אפשר. איך אני אלמד? שנזיר מגלח דווקא בתר. אני לא יכול ללמוד את זה ממצורה. זאת אומרת, פשוט לך שמצורה מגלח בתר, ואת אפילו רוצה ללמוד נזיר ממצורה. למה אי אפשר? כי מצורה יותר חמור, כי הרי מגלח את שער כל גופו, ונזיר יותר קל, כי מגלח רק את שער ראשו, ואין דנין קל מחמור להחמיר עליו. והדר אמר, אחר כך הברייתא אומרת, מאיפה נלמד באמת בכלל שמצורה חייב לגלח? מדינה, נלמד את זה מצד השווה בין נזיר לבין הלוויים. בלי נזיר אתה בכלל לא יודע שמצורה חייב לגלח בתר. ומדינה נמי לא יליף, בסוף אנחנו גם דוחים את הצד השווה שבשניהם, כי הרי הם מביאים קורבן אני והוא לא. אז לכאורה הברייתות סותרות. מי חמור יותר? מצורה חמור מנזיר או נזיר חמור ממצורה? אמר לי רבה, זה לא סותר, זה פשוט שתי דעות. ההוא, אותה ברייתא שהיה לה פשוט, שמצורה מגלח בתר. אליבא דרבנן, לפי דעת חכמים שסוברים, שמצורה מגלח בתר מהייתור של המילה זקנו שנאמר במצורה. כמו שנראה בהמשך. והאותה ברייתא שמחפשת מקור שמצורע מגלח דווקא בתער? זה אליבא דרבי אליעזר, שסובר שהתורה לא אומרת במצורע שמגלח בתער. וגם בסוף הסוגיה, כשכבר כן למדנו מקור, המקור הוא בכלל בנזיר מצורע, שעליו נאמר ייתור של המילה ראשו, ומאותו נזיר לומדים גם לסתם מצורע. אבל באמת אין מקור מפורש במצורע שמגלח דווקא בתער. לתנן, כמו שנאמר במשנה במסכת מכות דף חף, שהמשנה הזאת מדברת באופן כללי על איסור גילוח הזקן. ואינו חייב מלכות עד שילקטנו בתער, אם הוא מגלח את פאת זקנו בתער. רבי אליעזר אומר, אפילו אם הוא מגלח על ידי כלי אחר, הוא חייב מלכות. לקטוע במלכת, זה היה סוג כלי שאלה שרוצים לצחצח את החרבות, היו מחליקים איתו את התיק של החרב. או ברהיטני, שאיתו משייפים את התריסים מעץ, מחליקים בו את העץ. גם אם הוא גילח בהם, הוא חייב מלכות לפי דעת רבי אליעזר. עכשיו מבארת הגמרא והולכת. מה הייתה המיו דרבנן? תוספות נוקטים שמחפשים טעם לדברי חכמים שסוברים, שמצורע מגלח דווקא בתער. מניין הם יודעים שמצורע מגלח דווקא בתער? לתניה, על מצורע אומר הפסוק, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו. אתה יודע מה זה כל שערו, נכון? צריך לפרט? לכאורה לא היו צריכים לפרט, אבל בכל זאת התורה מפרטת וזה מיותר. תכף נראה. את מה הוא יגלח? את כל שערו. מפרט את התורה, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. ממש מיותר. אז קודם כל, זקנו. מה תלמוד לומר? זה לא חלק מכל שערו? תשובה. לפי שנאמר כלפי כהנים ופאת זקנם לא יגלחו. אסור להם לגלח בתער את שיער פאת זקנם. יכול, אפילו כהן מצורע שבא לגלח תגלחת כדי להתאר מצרעתו, יהיה הדין שלו כן. מה, אתה מגלח את הזקן? מה פתאום? כן, אבל יש מצווה למצורע לגלח את שערותיו. אולי הוא נאמר שזה חוץ מהזקן. תלמוד לומר זקנו שהוא מיותר כדי ללמד שאפילו אם הוא כהן, אם הוא מצורע ביום תארתו, מגלח את כל שערו, זה כולל גם את זקנו. למה? למה באמת? הרי יש איסור לגלח את זקנו. כי המצווה תעשה לגלח את שערו שנאמר במצורע, דוחה את הלא תעשה שנאמר על כהנים ופאת זקנם לא יגלחו, וגם את המצווה תעשה שנאמרה באופן כללי על האיסורים של הכהנים קדושים יהיו. ומנהלן, די איסור השחטת הזקן ובתער. דתניה ברייטה. פסוק אומר, ופאת זקנם לא יגלחו. זה נאמר כלפי כהנים. יש גם איסור כלפי ישראל. לא תשחית את פאת זקניך. אבל יש איסור גם כלפי כהנים. ופאת זקנם לא יגלחו. מה זה לא יגלחו? יכול אפילו אם גילחו במספריים יהיה חייב. תלמוד לומר בפסוק שנאמר על איסור תגלחת זקן אפילו של ישראל, ולא תשחית את פאת זקניך. השחתה משמעותה שהוא לא משייר כלום. לומדים איסור גילוח זקן של כהנים מאיסור גילוח זקן של ישראל בגזרה שווה פאת פאת. גם הכהנים התורה לא אסרה אלא בהשחתה. מספריים שאין בהם השחתה, כי בדרך כלל מספריים גוזרים לא ממש בשורש אלא קצת למעלה. אז שם אין את האיסור. היית יכול לומר שאם לקטוע, אפילו אם לקטוע במלכת או ברהיטני, שזה כלים שהזכרנו קודם, יהיה חייב, כי סוף כל סוף משחית את שיער הזקן מעיקרו. תלמוד לומר לגבי כהנים, ופאת זקנם לא יגלחו. זה משמע דבר שרגילים על ידו לגלח. מלכת ורהיטני מיועד בכלל מלכת לצחצוח את הכלי של החרב, והרהיטני מיועד בכלל לאלה שמתקנים תריסים לשייף בהם את העץ. זה לא מיועד לגילוח. הכיצד? איך אתה מעמיד את שני הפסוקים? שמפסוק אחד לומדים שדווקא השחתה אסורה, ומהפסוק השני לומדים שדווקא דרך גילוח אסור לגלח. אלא איזהו גילוח מצד אחד, שיש בה השחתה, מצד שני, הווה אומר, זה טער, גם הדרך לגלח בו, והוא גם עושר, הוא עוקר את השיער משורשו. מתקיימים בו שני התנאים, אז רק בו עשו לגלח את הזקן. מכל מקום אנחנו מצאנו מקור, שאיסור השחתת הזקן הוא רק בטער. אם כן, אפשר גם ללמוד על מצורה, שהמצווה של תגלחת המצורה היא בטער. ולכן התורה הייתה צריכה ללמד, שגם כהן מצורע מגלח, הכוונה שהוא מגלח בתר. כי אם היינו אומרים שמצורע לא צריך לגלח דווקא בתר, ואיסור השחתת הזקן זה דווקא בתר, אז אולי תאמר, מה הבעיה? אתה יכול לקיים את שני הדברים. אל תגלח את הזקן בתר, אלא בכלי אחר, ואז מצד אחד תרוויח שלא גילחת את הזקן כמו שהתורה אוסרת, כי לא גילחת בתר. מצד שני, אתה מגלח את השיער כמו שצריך במצורע, שלא חייבים דווקא לידי תר. זה שאתה רואה שצריך לימוד מיוחד, להתיר, לגלח את הזקן של המצורה ביום טהרתו, זה אומר שהתגלחת של מצורה ביום טהרתו זה בטהר, שזה דרך שאסור לגלח בדרך כלל את הזקן, אבל אצל מצורה יש דרשה מיוחדת שכן מגלחים את בטהר. נוחה הגמרא את הראיה, ממאי, מניין, מי אמר שיש מכאן הוכחה שמצורה מגלח דווקא בטהר? דילמה, אולי, לעולם אפילו, אם המצורע לקטול לשערו בכלי אחר, מלכת או ברעיתני, נמי מצווה כעביד, הוא גם מקיים מצווה תגלחת מצורע ביום טהרתו. אותו ריבוי שלומדים מזקנו, זה לא בא לומר שכהן מצורע מגלח את זקנו, שצריך דרשה מיוחדת לזה, ואם כאן הוכחנו שזה דווקא על ידי טהר. אלא קהת אלה השמועינן, זה בא ללמד, דמותר למצורע לגלח אפילו בטהר, אף על פי שבדרך כלל אסור לגלח את הזקן בטהר, ולא מחייב עליה, הוא לא מתחייב מלכות על זה שהוא משחית את הזקן. ואין הוכחה שמצורע צריך לגלח דווקא בתאר, אלא אפשר על ידי תאר, מי ממש חייבים דווקא בתאר. דוחה הגמרא, שתי דחיות. דחייה ראשונה, אמרי, ודאי שזקנו בא ללמד שמצורע מגלח דווקא בתאר. דוחה הגמרא, שתי דחיות. דחייה ראשונה, אמרי, אי סלקא דתך, אם יעלה בדעתך, כי אביד נמי במלכת ובראית נשפיר דמי, שהתגלחת של מצורע לא חייבת להיות בתער, אלא גם בכלי אחר, וזקנו בא לומר שהוא יכול גם לגלח בתער, לא צריכים את המילה הזאת, לא צריכים את הריבוי הזה. לשתוק קרא מיני, גם אם התורה לא תכתוב את הריבוי הזה, אני גם אבין שמותר לגלח בתער את זקנו, מתי שהוא מתאר את עצמו מצרעתו. איך אני יודע את זה? מקל וחומר מנזיר, וענה אמינה, ומה גבי נזיר? למה נהיית נזיר? נזיר נקרא חוטא קצת, כמו שהתוספות כאן מביאים. ומה גבי נזיר די איסור הכעביד? קבלת הנזירות זה לא כל כך דבר רצוי. ואפילו אחי, אף על פי כן, מחייב לגלח כל ראשו, והוא דוחה איסור הקפת הראש. האחה, כאן במצורע, זה מצווה. התגלחת היא מצווה שלא באה על ידי חטא. ואם תאמר, במסכת ערכין דף ט"ז, אמר רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים, או על לשון הרע, או על שפיכות דמים, או על שבועת שווא, או על גילוי עריות, או על גסות הרוח, או על הגזל, או על צרות העין. התשובה, נכון, יכול להיות שהמצורע בא בגלל אחד מהעבירות האלה, אבל זה לא חייב להיות, כי בילקוט שמעוני, פרשת מצורע, רמז תף קוף נון חט, מובא שיכול להיות שאדם יהיה מצורע בגלל האבון של אביו ואמו, ולא דווקא בגלל האבון שלו. ואם כן האדם הזה, כל מה שהוא מגלח זה רק בגלל מצווה תגלחת, כי הצרת לא הגיעה אליו בגלל חט. לא כל שכן, שהמצווה הזאת תדחה את איסור השחתת הזקן? לא צריך להגיע לדרשה זקנו כדי לומר שהוא יכול לגלח גם בתער. כי אם נזיר טהור שהנזירות באה על ידי חטא קצת יכול לגלח, כל שכן, או דוחה איסור הקפת הראש, כל שכן מצורע שזה יכול להיות רק תגלחת של מצווה, ודאי שיכול לגלח על ידי תער. למה שכתוב זקנו זה בא לומר שיש מצווה לגלח דווקא בתער. למצורע ביום טהרתו. ותהו, עוד דחייה, ישראל כדעתך, אם היה עולה בדעתך שהוא יכול, המצורה ביום טהרתו, או לגלח בתר, או לגלח בכלי אחר. מה, הוא יגלח את הזקן בתר? לא ייתכן דבר כזה. כי אם כי אביד במלכת ובראיתני, אם גם כשהוא מגלח בכלי אחר ולא בתר, מצווה כאביד ומקיים מצווה תגלחת מצורה ביום טהרתו? אם כן, לא יכול להיות שהריבוי זקנו היה בא ללמד אותנו שהוא יכול לגלח את זקנו בתר, אם הוא לא מחויב לגלח דווקא בתר. מדי לא כתיב, כי הרי לא כתוב מפורש שמותר לו לגלח בתר, אלא זה רק על ידי ריבוי. וכריש לקיש דאמר, כלל, מתי אנחנו אומרים שמצווה אחת דוחה מצוות לא תעשה? זה דווקא אם אתה לא יכול לקיים את שניהם. אבל כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה. ולפעמים העשה דוחה את הלא תעשה. אז אם אתה יכול לקיים את שניהם ולא לדחות לא את העשה ולא את הלא תעשה, מוטב. תעשה ככה, אל תדחה סתם את הלא תעשה. ורק אם לאו, אם אי אפשר לקיים גם את העשה וגם את הלא תעשה, אלא אפשר לקיים את העשה רק אם הוא דוחה את הלא תעשה, רק אז יבוא עשה וידחה את לא תעשה. אם כן, כאן בתגלחת מצורה, אם היה אפשר לגלח על ידי כלי אחר, לא על ידי תער, אז היו צריכים לגלח על ידי כלי אחר, ולא היינו לומדים מזקנו שיכול לגלח בתער. כי היתר הזה סותר את הכלל של ריש לקיש. כי אתה יכול לקיים את שניהם, אתה יכול גם לא לגלח את הזקן בתער, וגם לגלח את כל השיער בכלי אחר. ומזה שאנחנו רואים שכן דוחים, מהמילה זקנו, זה בא לומר שכן דוחים את האיסור של השחטת הזקן, מוכח שהתגלחת הזאת חייבת להיות על ידי תער, ואין אפשרות לגלח על ידי כלי אחר. אם כן, יש לנו באמת הוכחה שמצורה מגלח דווקא בתהר. עד כאן דף מם.